אנחנו ממשיכים בספר הקדוש גבורות השם. מת המהר"ל מפראג, ואנחנו בתוככי מעמקי פרק מ"ז. בעמוד קפ"ו. לא, קפ"ה. עמוד קפ"ה בעמודה השמאלית. ובמילת ישיר, כן, אנחנו בשירת הים, אז ישיר משה, ועסקנו במשמעות של המילה אז, וגם במשמעות של המילה ישיר, שהיא בלשון עתיד. וכאן אומר, או מביא המהר"ל אותה דרשה מפורסמת, ובמילת ישיר פרשו זיכרונם לברכה, שער לא נאמר אז שר משה, אלא ישיר, מכאן התחיית המתים מן התורה. אז אני חושב שהערכנו בזה בפעם שעברה, מה המשמעות של דרשה כזאת, כן, שיש כאן ראייה לתחיית המתים. ובאור זה, כי האדם יקנה על ידי המעשים מדרגה עליונה, ואין תכלית המדרגה אשר יקנה אדם בעולם הזה רק לתחיית המתים, שאז יהיה גמר ותכלית מדרגת האדם. כלומר, האדם הולך ומשתלם, הוא איננו מושלם, אבל הוא עתיד להיות מושלם, שלם, בתחיית המתים. ובתחיית המתים, אפשר לומר, המדרגה האחרונה, השלמה, של האדם. מה כל כך שלם בתחיית המתים? למה זה כזה שלם? יותר מהעולם הזה, יותר מגן עדן, יותר מהעולם הבא. מה? יפה, שגם הגוף וגם הנשמה פועלים כאחד, בכל מלוא השלמות. זאת אומרת ש... אין יותר ניגוד בתוך האדם, אלא האדם הוא יצירה שלמה. זה הכוונה. מה? זה לא מה שאני אמרתי. אתה מוסיף שזה דבר בלתי נתפס ביחס למה שאנחנו מכירים היום, זה נכון, אבל זה שזה בלתי נתפס, זה לא מה שעושה את זה למושלם. מה שאני מדגיש, מדוע זה מדרגה שלמה? כי זו מדרגה שמשתפת את הכל. ובמדרגה שמשתפת את הכל, אין יותר ניגודים, וכשאין ניגודים יש שלמות. בסדר? ניגוד הכוונה שיש סתירה, התנגדות. ניגוד משון התנגדות, כן? וחיי הנשמה וחיי הגוף יש בהם תמיד איזשהו ניגוד. ראיתי? זה שיש בין איזשהו ניגוד זה רע. כן?
שהשם מזווג זיווגים,
נכון? יום בריאת
העולם,
נכון? יש איזה
מדרש, נכון?
מה השאלה?
מה עושה
הקדוש ברוך הוא
מזווג זיווגים?
השאלה שלך ככה, זה שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, אתה שואל את השאלה היפה, האם יש כזה מדרש?
לא, לא, לא
שאלה. אז זו לא השאלה, זה מה אתה שואל אותי אם יש כזה מדרש?
אני שואל, האם זה סיום הפעולה של הקדוש ברוך הוא? הזיווג הזה של...
אתה אומר, הזיווג שהוא מזווג בין הגוף לנשמה, זה דרשה. זה דרשה על הדרשה, בסדר. ולפיכך, כן, ותכלית מדרגת אדם, ולפיכך כתיב אז ישיר, ולא כתיב אז שם. כי השירה הזאת, כמו שירת הים, מדרגתה ומעלתה אשר קנו הוא לעתיד. כלומר, אם אתה תשאל את עצמך, האם בני ישראל האומרים את השירה ביציאה מן הים, האם בני ישראל נמצאים במדרגה של מה שהם שרים? התשובה היא לא. הם לא במדרגה של מה שהם שרים. אז למה שייך מה שהם שרים? הרי בכל זאת הם שרו את זה. זה שייך למדרגתם העתידית. מובן?
מובן?
מה?
איך הם שרו?
איך הם שרו? עם הפה.
בסדר.
הם אמרו, השיר על השם,
תיגאו כאן. שנאחל להשיר כל בני ישראל עם משה, צריך לחלות לפני כן, תעשה לו מקהלה סיום השנה, חזרות חודשיים.
אולי זה מה שקרה.
מה קרה? זה היה בשבילי של פסח.
לא, שבילי של פסח זה היה קריאת ים סוף.
כן, בחרה.
אבל מתי הם אמרו את השירה?
לא כתוב.
איך אתה יודע? אולי זה לקח להם עוד חודש לומר את השירה, אף אחד לא יודע מתי הם אמרו את השירה. דבר נוסף, לפי המדרשים, לא אתן לך, אני רוצה להגיד משהו. לפי המדרשים, אז בכלל, משה היה אומר פסוק, והם היו עונים עשיר על השם. הוא אומר, סוס ורוחבו רמה בים, והם היו אומרים עשיר על השם. זה לא כל כך מסובך, שתי מילים, זה בסדר. בסדר? טוב. ולפיכך לא נאמר אז שר, שהיה משמע המדרגה אשר הגיעו לה בשירה הזאת ובעולם הזה בלבד. ואין הדבר הזה כך, אבל תכלית המדרגה אשר הגיעו לה הוא בעולם הבא. כלומר, שירת הים מורה על שייכות אל מדרגה עתידית. ולפיכך נאמר אז ישיר, לומר כי השירה הזאת תכלית המדרגה שקנו על ידה לעתיד. כמו האדם עצמו שהוא נברא בעולם הזה, ותכלית מדרגתו אינו רק בעולם הבא. כלומר, אם תשאל את עצמך איפה המצב הנורמלי השלם של האדם, דווקא לא בעולם הזה. מתי האדם נמצא במצב שלם? בעולם הבא, תחיית המתים וכדומה. כן? בני ישראל, לגאולה, כן, כן, גם הגאולה העתידה, ימות המשיח, כל זה קטן לעומת זה. זה מה שהגמרא אומרת, שכל הנביאים ניבאו לימות המשיח, אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. כלומר, יש, ימות המשיח זה עוד קטן לעומת זה, כן.
אני חושב שהשירה דווקא מדברת על ההווה, סוס ורוכבו רמה בים, הם ראו את זה עכשיו. כן. ולא שעתיד לבוא, הם רואים את זה.
אני חוזר על שאלתך, אדוני. אתה אומר, דווקא התוכן של השירה מדבר על דברים שקרו אז. סוס ורוכבו, רמה בים. יפה. לכן באמת המהר"ל, בהתחשב בשאלה שלך, לא אמר שהתוכן של השירה מדבר על העתיד. אלא הוא דיבר על המדרגה שהם קנו. מדרגת רוח הקודש שהם הגיעו אליה, שייכת למדרגתם העתידית. זה כמין הקרנה של העתיד. המדרגה, לא התוכן.
אז ישיר משה, לא שר עכשיו.
כן, הם שרו אז. אבל למה זה נאמר לשון עתיד? כי מה שהם השיגו אז מצד מדרגתם שייך מצד האמת לעתיד. יש לפעמים בהווה של העולם הזה שפתאום אנחנו מקבלים הקרנה של העתיד, איזה מין התרמה כזאת. כן? זה קצת מקדים את העתיד. למשל, כתוב לגבי המילה הללויה. לא אמר דוד הללויה עד שראה בפלטם של רשעים, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. אז מתי דוד אמר הללויה? כשהוא צפה ברוח הקודש עולם שבו אין רשעים יותר. עולם בלי רשעים זה לא העולם הזה. יוצא לפי זה שאת ההלל אפשר לומר רק לעתיד לבוא. ועלו עובדה שיש לנו ימים בשנה שבהם אנחנו אומרים הלל, אלא שבימים האלה יש התנוצצות של העתיד. בסדר? כן, בבקשה.
מה הטעם שכאילו שהם דווקא במעמד הזה של קריאת ים סוף זכו למדרגה הזאת?
למה דווקא בקריאת ים סוף הם זכו למדרגה הזאת?
למדרגה העתידית.
ככה אתה שואל.
ככה.
יפה! התשובה היא, משום שבקריאת ים סוף התבררה השליטה הכוללת של הקדוש ברוך הוא. שהוא שולט בכל. לפי מה שהוא אמר. שולט בכל, זה לא אופן ההנהגה הרגיל של הבורא. דרך כלל הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי מסכים של הטבע. ומה שמאפשר את תחיית המתים, זה דווקא הקוליות הזאת. שהקוליות זה להראות שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, ואפילו במוות. לכן זה שייך למדרגתם העתידית.
שליטה בכל.
מתגלה שליטה בכל. כן, בבקשה.
פעם הוא אומר שזה מדרגה של תחיית המתים, פעם הוא אומר עולם הבא, האם מזה לומדים שזה אותו דבר?
אתה שואל כאן שלפעמים הוא משתמש במינוח תחיית המתים, לפעמים במינוח עולם הבא. האם יש להסיק מזה שלפי המהר"ל זה אותו הדבר? עד כאן שאלתך. תשובה, כן. כפי שהוא אומר במפורש בספר דרך חיים, על המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וכן בנצח ישראל יש לו איזה פרק על זה. טוב, אז בואו נמשיך. ולפיכך נאמר אז ישיר, לומר כי השירה הזאת תכלית המדרגה שקנו על ידה לעתיד, כמו האדם עצמו שהוא נברא בעולם הזה, ותכלית מדרגתו אינו רק בעולם הבא. כך השירה הזאת, אין המדרגה הזאת בעולם הזה בלבד, רק נתחיית המתים גם כן. וזה אז ישיר. והוא ראיה אמיתית, ברורה על תחיית המתים, כאשר תבין דברים אלו. כלומר, זה שחכמים דייקו מזה, מכאן נתחיית המתים מן התורה, זה לא בגלל שהם מצאו מילה בלשון עתיד. שהם החליטו לומר, מכאן נתחיית המתים מן התורה. כי אז זה ראיה חלשה. אפשר להשיב עליה בכמה אופנים. אלא הכוונה שהם ראו בשירה של משה את המדרגה העתידית, את אי השייכות של המדרגה של בני ישראל שהושגה בשירה, את אי שייכותה לעולם הזה, ומזה הם אמרו, מכאן נתחיית המתים מן התורה, ולכן גם נאמרה המילה ישיר בלשון עתיד. מובן? לא בגלל, אני מסביר. כשחכמים אמרו, אז ישיר מכאן נתחיית המתים מן התורה, צריך להבין שזה לא בגלל איזושהי מוזרות דקדוקית שהם הגיעו למסקנה הזאת. אתה איתי? כן. זה לא בגלל שיש איזושהי מוזרות דקדוקית שהם החליטו שישיר זה אומר לעתיד לבוא, עולם הבא וכו'. למרות שגם אפשר להגיד דברים כאלה. אלא זה מצד התוכן עצמו של מה שהם ראו בשירה. הם ראו בשירה מדרגת השגה שבאופן גלוי איננה שייכת לעולם הזה. ולכן הם אמרו, אם נאמרה שירה כזאת, סימן שיש תחיית המתים. גם אם לא הייתה כתובה המילה ישיר. זה שהמילה ישיר גם כן כתובה בלשון עתיד, זה רק תוספת לראיה שמכאן נתחיית המתים. הבנתם מה שאומר כאן המהר"ל? לא, לא צריך את המילה אז. לא צריך המילה ישיר. מספיק התוכן של השירה עצמה. כלומר, התוכן של השירה, מי שיודע לקרוא את השירה, רואה כאן מדרגת השגה, שבאופן בולט לא שייכת לבני ישראל באותה שעה. אז מאיפה הם יכולים לפרנס את נפשם במדרגה כזאת? זה סימן שזאת מדרגה שעתידה להתגלות. אם כן, מכאן נתחיית המתים.
הוא משתמש במילים ראייה אמיתית וברורה.
כן.
יש פה איזה ויכוח?
בוודאי. הרי חז"ל אמרו, אז ישיר משה, שר לא נאמר, אלא ישיר, מכאן לתשובה לאומרים, אין תחיית המתים מן התורה.
אבל זה בימי חז"ל, ששם היו אותה
כתובה. נו, ובימינו? מה, אין אנשים שכופרים מתחיית המתים?
כן, אבל בימי המהר"ל במאה
ה-17. יש כאלה שיכול להיות שבימי המהר"ל, במאה ה-17, כל היהודים, פחות או יותר, האמינו בתחיית המתים, אבל, היו יהודים שלעגו לדרשות חז"ל, זה כן. ולכן המהר"ל יש לו מלחמה. יש לו מלחמה להראות שכשחז"ל מדברים, הם לא סתם מדברים. אלא צריך להבין באיזה אופן הם דיברו. יש להם שפה משלהם, שאיננה שפה פילוסופית או המחקרית, יש להם שפה משלהם. אבל הוא רוצה להצדיק. וזה, הוא עושה את זה הרבה, במיוחד בספר הקדוש, באר הגולה. שזה הספר שהמהר"ל הקדיש לנושא הזה. טוב, וזה אז ישיר, והוא ראיה אמיתית ברורה על תחיית המתים כאשר תבין דברים אלו. יש בדרך אגב, הוא הזכיר את זה, שמדרגת האדם איננה שלמה. זה דבר מאוד מעניין. אם אנחנו מסתכלים בעולם, אנחנו רואים שהיצור היחיד שעוד לא ישלים את עצמו זה האדם. שמתם לב לזה? קרישים של היום, מאז הפרה-היסטוריה העתיקה, כנראה לא השתנו. כלומר, קרישים שלפני מיליון שנה זהים כמעט לחלוטין לקרישים בני ימינו. קריש נשאר קריש. טוב, אז זה לגבי קרישים. אבל יש עוד הרבה יצורים. למשל, היום חתול של היום וחתול שלפני אלפי שנים, נאמר, במצרים, אותו דבר. כן? למשל, אם תפתחו מומיה של חתולים, אתם יודעים שהמצרים חנתו חתולים. יודעים את זה. מה? היו מעלילים אותם, היו מקריבים להם קורבנות, היה בית קברות מיוחד לחתולים. בקיצור, זה היה עבודה שלמה במצרים. אז אם תיקחו את אחד מהם, תפתחו את כל התחבושות, הוא ידבר איתכם, הוא יגיד מיהו, אמנם עם מבטא מצרי עתיק, בכתב חרטומים, אבל מאוד מאוד דומה למיהו של ימינו. כלומר, כך אפשר לומר שאפילו בעלי חיים כמעט ולא עוברים שינויים. כלומר, יש מוטציה פה, מוטציה שם, אבל כמה פעמים כבר יש מוטציה. זה נדיר מאוד. לעומת זה, האדם עובר תהליך של התפתחות לא ביולוגי, אלא התפתחות מנטלית תרבותית. כך שאדם של היום ואדם של לפני 100 שנה, זה כבר לא אותו אדם. אפילו הוא מתלבש אחרת. כלומר, יש באדם תחושה מאוד ברורה, אפשר לראות אותה, של אי השלמה. האדם עוד לא הגיע למצבו המושלם, וזה הוא שונה מכל יצור במציאות, בין יצורים עליונים כגון מלאכים וכדומה, ובין יצורים נמוכים כגון בעלי חיים, צמחים ומחצבים. והתחושה הזאת של אי ההשלמה, היא עושה את האדם מצד אחד אומלל, מצד שני מעניין. זאת אומרת, האדם הוא בדרך אל מדרגתו, והוא עוד לא ממש נולד. עד כאן מובן? יש התרפקות על העבר, ויש גם כמיהה, יש התרפקות על העבר, ויש גם כמיהה לעתיד. זה תלוי, רתיעה משינוי, זה תלוי תרבות. הייתי אומר ככה, יש בתרבות האנושית שני מרחבים עיקריים, המזרח והמערב. בעולם המזרחי, הרתיעה מן השינוי היא רתיעה גדולה, היא עצמותה של התרבות. ולכן התרבות המזרחית מקדשת את הקביעות, את הבלתי משתנה. במיוחד בסין. מה? רגע. לעומת זה המערב דווקא המציא את רעיון הקדמה. למרות הרתיעה מן השינוי, אבל רעיון הקדמה הוא רעיון מערבי. שהעולם במצבו העכשווי איננו מספק אותנו, ואנחנו מצפים לעולם יותר טוב. ולכן כל פעם שאיש המערב מגלה משהו, הוא מחליט להשתמש בזה כדי לשנות את העולם. כשאיש המזרח מגלה משהו, הוא אומר, וואי, איזה יופי, והוא שם את זה במוזיאון. בסדר? עכשיו, זה במרחבים תרבותיים כלליים. עכשיו, אתה אומר שבחיים האישיים יכולים להיות אימוצים של זה ושל זה. נכון, למשל, אתה משדר עכשיו רתיעה גדולה מאוד מן השינוי. בעצם השאלה שלך. זה בסדר. כן? אבל זה כבר עניין, הייתי אומר, של התגוונות אישית. אבל באופן כללי מצאנו תרבויות הנשענות על העבר, שמרניות, ותרבויות דווקא פרוגרסיביות הנשענות על העתיד. מה עם היהדות? אנחנו בין שניהם. זאת אומרת, אומנם יש לנו חג הפסח. הכל, זה אחר ליציאת מצרים. היה, נכון? היה מעמד הר סיני, היה. אז מה, על זה אתה תבנה כל הזמן? יש גם אורו של משיח, מה שעתיד להיות. לכן באמת המשנה אומרת שלעתיד לבוא כבר לא יזכירו את יציאת מצרים. יבוא זמן שזה ייגמר. ישימו את זה בצד, ישימו את זה בגניזה, ויוארו מערה חדשה. שירו לשם שיר חדש. בינתיים אנחנו קצת נשענים על העתיד, וקצת על העבר וקצת על העתיד. כן. אנחנו נקראים בין הקצוות, אבל עיקר, איך אומר הרב קוק, העיקר ביהדות זה העתיד. מה זה אומר? זה אומר שהעיקר ביהדות זה העתיד.
מה זה אומר במעשה? כאילו יש קריאה בנפש.
מה שזה אומר באופן מעשי, על פיו אנחנו מכוונים, הקריטריון של ההתנהגות שלנו, זה מה שמוביל אל העתיד. מה שלא יוביל אל העתיד יעזב. למשל, הרמב״ם כתב את ספר ההלכות שלו הנקרא משנה תורה. הוא הכניס בתוך זה את ההלכות של הקורבנות. למה הוא הכניס בספר ההלכתי שלו הלכות הקורבנות, למרות שהן לא נוהגות בימיו? למה? כי הן עתידות לנהוג. למה הרמב״ם לא הכניס בספרו את ההלכות של הקרבה בבמה? כי זה לעולם לא ישוב. ברור? הייתה תקופה שבמה הייתה מותרת, אבל מאז שנבנה בית המקדש בירושלים נאסרו הבמות ולא יחזרו ליתרן לעולם, לכן לא ראה הרמב״ם לנכון לספר לנו את הלכות במה. זאת אומרת אנחנו מקדמים רק עניינים שאנחנו יודעים שמקדמים אותנו לעתיד. למשל גם ליל הסדר, אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו יודעים שזה מביא אותנו לגאולה עתידה. מגיעים לגאולה עתידה, סוגרים את ליל הסדר.
פעולות שהן מעידות על האחור, כמו תחילים ליציאת פסח, שהן אמורים להוריד אותנו לעתיד כדי שהן יתבדלו בעתיד.
מה אתה חושב? כן או לא? אז למה אתה שואל? טוב, להתפרקות, הפיקציה הערבית, 3 נקודות, נווה חיזיון. שלום רבנו. אבל סין היום עם הערבית, איך הם מסתדרים נגד מה שהם מאמינים בו? שבוע טוב. אפשר תמיד עם כוח. כן? אומרים שאין שום דבר שיכול, כלומר שאין יכולת לכוח לבטל את האמת. לא לגמרי מדויק. אם מפעילים עוד יותר כוח, זה עובד. בוקר טוב לכבוד הרב והתלמידים. מדברי הרב, תחיית המתים ועולם הבא, אחד הם למהר"ל. שאלותיי, האם יש עולם הנשמות למהר"ל? השכר והעונש, מתי? תודה רבה. יש עולם הנשמות למהר"ל? שכר והעונש, מתי? יש מדרגות, מתי שכר והעונש? עיין נא בספר הקדוש אבן שלמה, מתר גרא, הגאון מבילנה, שמסביר שם 4 מצבים של שכר והעונש. כן, וזמנים שונים. כן, בבקשה. מה, לא אמרתי, בית חוניו. כן, בוודאי. חוניו סבר שחזרו הבנות. אבל אין הלכה
כמוהו.
אין הלכה כמוהו. כיוון שאין הלכה כמוהו, לכן הרמב״ם סבר שאין עניין להכניס הלכות במה בתוך משנה תורה. פשוט מאוד. בניגוד לדעת חוניו. כן. טוב, בואו נמשיך. כן, אז רציתי קצת להתעכב על זה. הנושא הזה שהאדם, אם כן, הוא בלתי שלם. יש דבר מאוד מעניין בספר בראשית, אמרנו על זה פעם, שהכתוב משתמש בשתי שורות של תיאורי בריאה. למשל, ויאמר אלוהים יהי אור. זה תיאור ראשון. ויהי אור, זה תיאור שני. נכון? ויאמר אלוהים, יהי רקיע. ויעש אלוהים את הרקיע. ויאמר אלוהים, יקבו המים. וכו'. ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא. ותוצא הארץ. יהי מאורות, ויעש אלוהים את המאורות. ישרצו המים שרץ נפש חיה. ותוצא וישרצו המים שרץ נפש חיה. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס ותוצא הארץ וכל. יש תיאורים של תיאור ראשון, תיאור שני, שמבחינה סגנונית הם תוכנית וביצוע. נכון? עכשיו יש דבר מעניין שבתוכנית והביצוע, שיש ביטויים שהתורה משתמשת בהם. אחד הביטויים זה הביטוי יהי. יהי, נכון? למשל, יהי אור. יהי רקיע. יהי מאורות. מה הפירושם של הביטוי, של הביטויים האלה, יהי? מה זה יהי? אז זה בעברית מודרנית. יהי זה, לו יהי וזה, כן. כן, אנא לו יהי. לא, לא, לא חווה אלברשטיין, לא. מי זה פועל זה? היו, נכון? מפועל היו, להיות. כלומר, זה דבר שיש לו קיום. כשכתוב אומר שהדבר יש לו קיום, שהדבר יהי, הכוונה שיש לו קיום. דבר שיש לו קיום, כמה זמן הוא מתקיים? כל הזמן. כל הזמן. כלומר, זה קיום שאין לו גבול. ואנחנו רואים באמת, לגבי האור, יש תמיד אור. רקיע, יש תמיד רקיע. מאורות, תמיד יש מאורות. יהי, יהי, יהי. לעומת זה, דשא, אני ראיתי הרבה פעמים, עשבים, גדלים, מתים. ורדים, פורחים, מתים. נכון? הפרח שלי הוא בר חלוף. הכוונה שקיצו קרב. ואני עזבתי אותו לבד בכוכב לכת שלי. זה נורא. בקיצור, הצמחים, אי אפשר לכתוב יהי דשא. זה שקר. הדשא זה מה שהקיום שלו יש לו גבול. כמו כן לגבי הבעלי חיים, ישרצו המים, תוצא הארץ, לא כתוב יהי, נכון? אז דבר שיש לו קיום מתמיד נאמר עליו יהי, דבר שאין לו קיום מתמיד לא נאמר עליו יהי. עד כאן ברור? רגע, כן, זה ברור או לא? השלב הזה
ברור.
השלב הזה ברור, זה מה שחשוב לי, כל השאר לא חשוב לי. עכשיו אני רוצה להתייחס לביטוי השני, ויהי. מה זה ויהי? אם יהי זה קיום מתמיד, אז מה זה ויהי? זה גם קיום מתמיד, זה קיום מתמיד נוסף. כלומר, יהי אור כל ימי העולם הזה. אז ויהי אור, מתי? כל ימי העולם הבא. מכאן הוכחה שלפי התנ"ך יש חיים נצחיים במקביל לחיים הנצחיים של העולם הזה, יש גם עולם הבא. יהי אור ויהי אור. כלומר, כשם שיש אור בעולם הזה, כך יש אור לעולם הבא. זה קיום מתמיד נוסף. נוסף ליהי. הרי יהי אור זה קיום מתמיד. יפה, מכאן שיש שני עולמות. כלומר, יש קיום מתמיד בעולם הזה, עליו נאמר יהי אור. קיום מתמיד לעולם הבא, על זה נאמר ויהי אור. על, כן, על גבי עולם הזה יש לך עולם נוסף. נכון? יהי ויהי. אתה שואל אם זה נכון כל מה שאמרת עכשיו?
לא, אני אומר, כביכול, אם אני נכנס מהפרוסדור לצקלין, זה אותו מקום כביכול. אותה רצפה מה שנקרא. עכשיו, מה ההבדל? זאת אומרת, למה צריך להוסיף ויהי? זאת אומרת, אם זה על אותו מישור, על אותו היכל כמעט, אז למה עוד קיום נוסף על הקיום?
אמרת עם השאלה? תודה. שאלתך בנויה בחלקה על דברים נכונים, חלקה על דברים לא נכונים כלל וכלל. אמרת שיש מאמר של חז"ל שאומר שאין בין העולם הזה לעולם הבא אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אין מאמר כזה של חז"ל, ואני אשמח לשלם לך 50 שקל אם תמצא לי איפה חז"ל אמרו את זה. אז אין דבר כזה אצל חז"ל. אז זה דבר שלא נכון. אבל מה שאתה כן שואל זה על המשפט פרוסדור וטרקלין, שממנו משתמע שהעולם הזה ועולם הבא שייכים לאותה המציאות. אז אם כך, למה צריך לדבר על קיום נוסף? תשובה, כי יש קיום של טרקלין ויש קיום של פרוסדור, למרות הקשר ביניהם. הלאה. אז אם כן,
כן, היא
לפי
מדענים, היא נגמרת
באיזשהו זמן. נכון. כלומר, האם יש קיום למשל למאורות לעולם הבא? איך נדע? לפי הכתוב. אם יהיה כתוב ויהי. כתוב ויהי לגבי המאורות או לא? לא, לא כתוב. כתוב ויעש אלוהים את המאורות. מה לגבי הרקיע? לא, אני לא קופץ שום שלב. אני אומר, כל ימי העולם הזה יש מאורות, כל ימי העולם הבא אין מאורות. מה עם הרקיע? יש רקיע כל ימי העולם הזה, כל ימי העולם הבא אין רקיע. לא כתוב ויהי רקיע, אלא כתוב ויעש אלוהים את הרקיע. כמו כן, אני שואל לגבי הדשא ובעלי חיים. כתוב שם ויהי דשא? לא. כן, ותוצא הארץ? כן. אז בקיצור, לא כתוב. אם כן, אין קיום נצחי לדשא ולבעלי חיים, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עכשיו מה שנשאר לי לברר, מה עם האדם? האם באדם כתוב יהי אדם? מה אתה רוצה?
אבל אם השמש מסתיימת, אז לכאורה זה אין הקיום נצחי, היא מוגבלת. לא יודע, מיליוני שנים, לא יודע,
זה מוגבל. אני לא אמרתי שיש לשמש קיום נצחי.
אבל
מה
שיהי זה קיום נצחי.
אני לא אמרתי שיהי זה קיום נצחי. מה? לא הבנתי.
שהרב אמר יהי אור,
כן?
יהי זה לא קיום נצחי?
לא אמרתי את זה. אני לא יודע מה זה קיום נצחי. אמרתי קיום מתמיד, זה לא אותו דבר. כל זמן שזה קיים, זה קיים. וזה קיים הרבה זמן, זה הכוונה. אז נא לדייק בדבריי. אני לא סתם לא אמרתי את המילה נצחי. הלאה. אז אם כך, מה שנשאר לי לברר, אז יש עוד מתיים שלוש אפשריות שראינו. שגם כתוב יהי וגם כתוב היהי. זה מצאנו לגבי האור. מצאנו שלא כתוב לא יהי ולא ויהי, זה לגבי הצמחים ובעלי חיים. מצאנו שכתוב יהי, אבל לא כתוב היהי, זה לגבי הרקיע ולגבי המאורות. ולגבי המאורות, נכון? מה לגבי האדם? האם באדם כתוב יהי אדם? התשובה היא לא. למה? אנחנו גם רואים גם כן שבני אדם מתים. נכון? אין אנשים שחיים תמיד. ומה אם ויהי? מה?
כתוב על הדשא ויהי.
ויחן, לא כתוב ויידשא. עכשיו, אני שואל, מה לגבי ויהי באדם? יש דבר כזה?
כן.
איפה?
ויהי אדם לנפש.
יפה, בפרק ב' פסוק ז', ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, מה הדבר הזה מלמד אותנו? שהאדם אין לו קיום נצחי בעולם הזה, וגם לא מתמיד. יש לו קיום מתמיד, ולאפים גם נצחי, לעולם הבא. יוצא שמה יש בעולם הבא? מה?
עולם
הנשמות. לפי מה שלמדנו עכשיו, מה נשאר לעולם הבא?
אדם.
אדם ומה עוד?
ואור.
ואור. לא, מאורות לא. מאורות לא. אבל אור, נכון? יהי אור ויהי אור. זאת אומרת, המצב של עולם הבא זה אדם ואור. בסדר? זה מה שכתוב. בבקשה, אדוני.
בתוכנית
שהאדם נראה. רגע, אני רוצה מזה להסיק מזה מסקנה. שהכתוב מוסר בידינו ידיעה חשובה, אותה ידיעה שכתובה בתחילת ספר מסילת ישרים. תכליתו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו לעולם הבא. כן, בבקשה אדוני.
התוכנית שאדם נברא,
התוכנית להשיך ינצח, שלא ימות. התוכנית של בריאת האדם היה צריך שיהיה לנצח. ואני שואל אותך, מיני לך זאת? אבל יש לי קושיה עליך. הרי כתוב ואכל מעץ החיים וחי לעולם. משמע שכל הזמן שהוא לא אוכל מעץ החיים הוא לא נצחי. לא, היה בתוכנית שהוא יאכל מעץ החיים, אבל כל הזמן שהוא לא אוכל מעץ החיים הוא לא מובטח לא לזה ולא לזה. אלא אם הוא אוכל מעץ הדעת מת מיד, ואם הוא אוכל מצח חיים, חי חיי נצח. ואם הוא לא אוכל לא את זה ולא את זה, הוא בסטנדבי. מובן? בבקשה.
תגיד, אולי כל הסיפורים שאנחנו שומעים על מוות קליני, שאנשים נכנסים בתוך מנהרה ואומרים, מגיעים לאור גדול כזה, זה האור שמדברים עליו?
האם האור שרואים המתים במוות קליני בקצה מנהרה, זה האור של העתיד? אני לא חושב. אני לא חושב כך.
אבל האדם לא מת אחרי שהוא אכל מעץ הדעת.
האדם? מה?
לא מת.
לא מת שהוא אכל מעץ הדעת? למה? מת?
מת?
עדיין שהוא מת. כתוב בתורה, ביום החוכמה ילמד מות תמות. אתה חושב שהוא לא מת? מה, התורה שיקרה?
זאת השאלה, מה
המשמעות? הסימן שהוא מת.
אם הוא מת, איך אנחנו חיים?
דווקא ביום שהוא מת אנחנו חיים. מה זה למות? זה לרדת מדרגה. הוא יצא מהעולם העליון, הגיע לעולם הזה, אז הוא מת. כלומר, פה זה בית קברות. הבנת? ולכן הגמרא, המשנה אומרת, עד מתי יולדת מותר לה לאכול ביום הכיפורים? יולדת, ילדה. כל זמן שהקבר פתוח. שמת לב לביטוי? איזה קבר? הרחם. כן, משם באים, זה הקבר. כן, בבקשה.
מה השכינה הזה רק לעולם הזה?
שכינה? לא יודע, יש גם לעתיד לבוא, לא, לא, אבל מה זה קשור לעניין?
זה לא קשור לעולם?
לא קשור לעולם?
השכינה זה לא אור?
יכול להיות, אבל למה זה משנה? יש גם אור בעולם הזה, יש אור לעולם הבא. כן.
מה, המטרה שלנו בעולם הזה זה לצאת מהקבר?
בעולם הזה אנחנו יוצאים מן הקבר, וזה שנולדנו. קבר זה דו-כיווני.
גם באים
מהקבר
וגם מגיעים
לקבר? איך שאתה רוצה. טוב, על כל פנים, מה שאני רוצה לומר, שהמהר"ל פה מדגיש את זה שהזהות של האדם זה שהוא בהשתלמות. הוא כל הזמן הולך ומתקדם, וזה יוצר איזושהי ייחודיות קיומית בנפש האדם לעומת כל שאר הנבראים כולם. מובן? טוב. אז לכן ישיר נאמר על השגת המדרגה העתידית. ומכאן ראיה לתחיית המתים מן התורה למי שמעמיק לקרוא. משה ובני ישראל, שאנחנו מתקדמים בטקסט של השירה. משה ובני ישראל, כן, אז ישיר. משה ובני ישראל. הזכיר משה בפני עצמו. וישראל בפני עצמו. מעניין, יש בספר במדבר, פרשת חוקת, נאמר, סליחה, אז ישיר ישראל. נכון? כתוב. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר היינו לה. מה? זאת אומרת ששם לא כתוב משה. כאן כתוב משה. אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה אומר? ודבר זה, כי השירה מורה על המיטת מדרגת של בעל השירה. וכמו שידבר בסמוך. ומדרגת משה, שהיה נבדל במעלתו מכל ישראל, ולא היה נכלל עמהם, כמו שהתבר למעלה פעמים הרבה, ולכן ולכך לא נשא אישה מבנות ישראל. כן? הרי משה מתחתן עם גויה. זה מאוד תמוע מאוד. כן? הוא נותן התורה ומתחתן עם גויה. תמוע מאוד, לא? אומר המהר"ל, זה למדנו בפרקים הקודמים, כי משה הוא לא שייך לעם ישראל. משה הוא מעל עם ישראל. ולכן הוא לא יכול להתחבר למשפחה ספציפית. כי אם הוא היה מתחתן עם אחת בנות, מבנות ישראל, זה היה מורה על השייכות הייחודית של משה למשפחה פלונית בישראל. והוא לא שייך לזה. אלא שתי אפשרויות יש. או שהוא יתחתן עם אישה שהיא לא מבנות ישראל, או שיתחתן עם כל בנות ישראל ביחד. וזה הבסיס לדברי המדרש, שבני ישראל חשדו את משה באשת איש, וכל אחד חשד אותו באישה שלו. כלומר, היו 600 אלף חשדות על משה. מדוע? אומר המהר"ל, כי משה שייך לכולם, אז כולם הרגישו את השייכות. אז איך הם תרגמו את זה? שחושדים אותו באשת איש. אבל זה בדיוק העניין. או שהוא שייך לכולם, או שהוא לא שייך לאף אחד. נכון, כן. הוא שייך למשפחת הלוי. ומשפחת הלוי לא שייכת לאף אחד. כלומר, לוי זה מי שמתלווה. אין לו קיום מצד עצמו, אפילו אין להם נחלה. זאת אומרת, זה מי שלא שייך לאף אחד, או שייך לכולם. כן, הוא פשוט מפוזר אצל כולם. זה ילד הסנדוויץ', לוי. אז מדוע ששבט לוי לא התחתנו כולם עם גויות, או עם לוויות? כן, תשובה, בגלל ששבט לוי הוא קצת שייך. והרי היה שהוא נכנס לארץ. ואפילו היו לו בכל זאת ערים, שלא כמשה, שאפילו גם זה לא היה לו. כן? והכהנים הם קצת עוד פחות יהודים, כי הם גם לא, הם לא השתעבדו בכלל במצרים. כולם בני אהרון, שהיה מורם מעם וכו'. ברור? טוב, הלאה. אז מה שאומר כאן, משה הוא מדרגה בפני עצמה. אגב, זה מסביר מדוע משה בסוף חייו יש לו דאגה מיוחדת להראות לבני ישראל שהוא שייך אל אותה האמונה. יש ביטוי תמוע מאוד שמשה אומר בסוף ימיו בנאום שלו. שמע ישראל. שמתם לב לביטוי? שמע ישראל. אם A אומר ל-B. סימן ש-A הוא לא B. נכון? אין צודק או לא? אם A אומר ל-B, סימן ש-A איננו B. עכשיו, הוא אומר שמע ישראל. סימן, אז מי כלול במילה ישראל? כולם חוץ ממשה. הוא יכול להגיד נשמע, אבל הוא אמר שמע. עכשיו הוא, לכן, אחר כך הוא מוסיף עוד מספר מילים, השם אלוהי נו, השם אחד, כשם שאין בליבכם אלא אחד, כך אין בליבי אלא אחד. כלומר, אני ואתם, למרות השונות, אנחנו שייכים לאותו אלוה. חדש. מה מיוחד במשה, שבזה הוא שונה מכל ישראל? הוא זה שנותן את התורה, נכון? התורה היא נעלה מן האדם. אז משה הוא הדתי, אפשר לומר. הדתיות שלו, התורניות שלו, מציבה אותו מעל העם. והעם, מה הוא? הוא לאומי. היה מקום לחשוב שאלוהי האומה ואלוהי התורה זה לא אותו אלוה. לכן משה מרגיע את העם. תדעו לכם, השם אלוהינו השם אחד. בסדר? זה אחד הדברים הקשים של משה להתחבר אל האומה. לכן נאמר, נקום מקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כל זמן שלא פתרת את הבעיות עם מדיין, אתה עוד לא נכללת בעמך. שלום הרב שרקי, זה אני. הרמב״ם כתב הלכות קורבנות כי זה העתיד, אבל זה רק חידוש העבר. תודה. נכון? כלומר, יש דברים שהיו בעבר שהם מיועדים לנצח, אבל הוא לא יזכיר דבר מן העבר שאין לו עתיד ואחרית בנצח. כמו כן, גם הרמב״ם כתב הלכות שעוד לא היו לעולם. למשל, ההלכה שמלך המשיח נוחל, מקבל אחד מ-13 חלקים בארצות שהוא כובש מחוץ לארץ ישראל, ושגם הוא יכול להושיב שם את שבט לוי ושתהיה להם נחלה. כל זה הרמב״ם כתב כהלכה למשיח, היא מעולם לא קוימה ההלכה הזאת, כיוון שהמשיח עוד לא הגיע. הנה אתה רואה שהרמב״ם מביא כן הלכות עתידיות, ומן העבר הוא מביא רק הלכות שהן עדיין רלוונטיות לימינו. למשל, הרמב״ם לא כתב הלכות הקרבת יצחק. לא משנה. הלכות עבדים הוא כתב, מדי. יכול להיות ש... תגיד את המשפט עד הסוף, אני לא נביא, ולכן איני יכול לנחש את המשפט שאתה מתכוון לומר. יכול להיות ש... שמה ש... ודאי שיכול להיות שיהיו עוד עבדים, אף על פי שזה לא רצוי, אבל זה יכול להיות. כמו שמשל הרמב״ם כתב הלכות רציחה. כן? מה עושים לרוצח? זה כתוב. זה לא טוב שיש, אבל זה יכול להיות. שלום כבוד רבנו. מדוע כהן גדול לא מתחתן עם גויה? שהרי גם הוא אדם כללי. ודווקא אצלו הישראלית היא מחויבת. השאלה טובה. כי הוא בכל זאת שייך לאומה. שלום לכבוד הרב. מה דעת הרב על מה שכתב פרויד על משה, שמשה איש דת מצרי, יצר את היהודים, נרצח בידי העם שהוציא ממצרים? זה ספר נפלא, ספר של פרויד על משה. ספר נפלא. מדוע? בגלל שהוא אומר, את ההפך הגמור ממה שאומרת התורה. מה זה מלמד אותנו? שהתורה אומרת את ההפך הגמור ממה שאומר פרויד. עכשיו, זה לא סתם לומר את ההפך הגמור. זאת אומרת שפרויד והתורה משתמשים באותן קטגוריות חשיבה. ולכן יש ללמוד מפרויד על התורה ומהתורה על פרויד. אני אביא לכם דוגמה. לפי פרויד, מאיפה נוצר מושג האלוהים באדם? ממה שאדם חושב על אביו. נכון? מה שאני חושב על אבא שלי, זה מה שאני חושב על הקדוש ברוך הוא. ככה אומר פרויד. אז אדם, משל שיהיה לו אבא קשה, זה יוצר אצלו ציור של אלוה קשה. מי שיש לו אבא רך, אז זה אצלו אלוהים רך. בסדר? אז זה דבר. ולכן משה רבנו, שזרקו אותו מהבית, כן, הסופי כזה, על שפת היאור, הוא תיאר לעצמו אלוה קשה, ולכן כל התורה שהוא אחר כך נתן לישראל היא תורה קשה. איך אומר פרויד? אבל יש לו בעיה, יש פסוק ואהבת לרעך כמוך. אז אומר על הפסוק הזה, על זה אני אומר קרדו קוויה אבסורדה. כלומר, זה האבסורד של האמונה. כלומר, הוא ממש לא יכול לקבל שאהבת לרעך כמוך, זה חלק מתורת משה. עכשיו, לעומת זה, ביהדות זה בדיוק הפוך. מה שאני חושב על הקדוש ברוך הוא, את זה אני צריך לחשוב על ההורים שלי. מוקש כבודה מכבוד המקום. אז בעצם פרויד הבין דבר נכון, שיש איזה מין ערובה כזאת בין ההורים לבין אלוהים. כל השאלה היא עניין של כיוון. זאת אומרת, יותר מזה, פרויד שינה את כל הסיפור של לידת משה שבתורה כדי להתאים אותו לפסיכואנליזה. מה שמוכיח שהתורה אומרת את ההפך של הפסיכואנליזה. מובן? הפסיכואנליזה, כן. בבקשה? מה אתה צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא? הרבה דברים טובים. ואת כל הדברים הטובים שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לחשוב על ההורים שלך. כי הוא קש כבודם לכבוד המקום. שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. נכון? לכן הוא אומר כאן, הוא מדרגת משה שהיה נבדל במעלתו מכל ישראל, ולא היה נכלל עמהם, כמו שהדבר למעלה פעמים הרבה. ולכך לא נשא אישה מבנות ישראל. ואין משה אדם פרטי, כמו שאר אנשים בישראל שהם פרטיים, כיוון שלא היה נכלל בתוך כלל ישראל. ולפיכך היה שקול נגד כל ישראל. ולכך זכר משה בפני עצמו, וישראל בפני עצמם. ודבר זה מבואר. ברור? אז יוצא לפי זה, מה זה במה שקורה בספר במדבר, אז ישיר ישראל? זה ביטול מדרגת משה. לקראת הכניסה לארץ, ישראל מתבגרים. אז הם כבר לא זקוקים באופן מפורש למשה שידריך. אמנם משה מוזכר בשירת ישראל שבפרשת חוקת. בהר חפרוע שרים, קרוע נדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. אז מחוקק זה משה, אבל הוא כתוב בלשון רמז. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.